שם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האומנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מערכים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אומנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
הם מוזיקאים שיוצרים גם אומנות חזותית וקולנוע. ילידי נתיבות שמתגוררים בירושלים ומופיעים על במות במרקש, קרקוב ומרסיי. המוזיקה שלהם שואבת השראה ממקורות מגוונים, אך הם נזהרים מנוסטלגיה, ומחברים בין שירת נשים מכפרי מרוקו, מוזיקה אנדלוסית, וצלילים אלקטרונים ועיבודים עכשוויים. קוראים להם נטע אלקיים ועמית חי כהן. הם זוג בעבודה ובחיים, והם האורחים שלנו היום בלשם שמיים. אני יונתן אמיר.
היי, אני רונן אדלמן.
שלום לנטע אלקיים, לעמית חי כהן.
שלום, שלום.
את יודעת, נטע, אני הכרתי את השם שלך כבר אולי לפני כמעט 15 שנים. הכרתי אומנית. פלסטית, נטע אלקיים, ראיתי את התערוכה בבית האומנים.
לעולם לא אשכח לך את זה.
מאוחר יותר היו עוד תערוכות, היה קטלוג. יום אחד אני שומע על מוזיקאית בשם נטע אלקיים. לקח לי זמן להבין שזו אותה אחת. איך זה קרה המפנה הזה?
מהנזילות הזו שבעצם שאני מרגישה בחיים שלי כיוצרת, שלא מרגישה את העניין הזה של דיסציפלינות, מדיומים. כל חיי הרגשתי שזה לא משנה האיך אלא המה. זאת אומרת, אם היה לי דחף להגיד משהו, לפעמים זה יצא בכתיבה, לפעמים זה יצא בציור, וכל פעם אני הרגשתי שהעולם מזמן לי דרכים גם להביע את עצמי במדיומים שונים, ושאני לא אמורה עכשיו להשתבלל בתוך איזושהי הגדרה שנותנת לי איזושהי נחת או מרגוע. להפך, כל הזמן לאתגר וכל הזמן להציב סימני שאלה על מי אני ומה
וזה
אני.
וזה נכון גם בנוגע אליך, נכון? כן, עמית,
אני מאוד מסכים עם מה שנטע אמורה. אני לא יודע אם זה יקרה הרבה במהלכה השעה הקרובה. ויש משהו נכון בעיניי גם במה שהיא אמרה, גם לא רק ברמה של האומנותית, אלא גם ברמה הזהותית, אם כבר דיברת. אני יכול להעיד על עצמי שתמיד הגדירו אותי. זאת אומרת, המדיה הגדירה אותי, החברה אפילו הגדירה אותי, אפילו הקהילה שלי עצמה הגדירה אותי כל הזמן. זאת אומרת, יש לזה תמיד איזה הגדרות שתמיד מקטינות אותך, והנטייה שלי לפחות הייתה להיפטר מהדברים האלו, כאילו להתרחב, לייצאת מהגטואים האלו שכל הזמן שמים לך. גם כיוצר וגם כבן אדם. ואני חושב שכאילו, בוא נגיד, שגם אני ונטע עברנו תהליך דומה של יציאה מתוך הנישה הקטנה של האדם או האישה מהעיירת הפיתוח, מנתיב, כל הסטריאוטיפים האפשריים אפשר להגיד עלינו, למקום שהוא הרבה יותר משוחרר, וגם לא מנסה לשחק את עצמו. ואני חושב שזה תהליך שמאוד, שגם צריך לעבור בתוך הדבר הזה.
אמרת קהילה שלי. לאיזה קהילה אתה מתכוון?
זו שאלה טובה. אני חושב שיש לנו אולי כמה קהילות, אבל נגיד, כשאמרתי הקהילה שלי, התכוונתי למקום שממנו אני בא גיאוגרפית. זאת אומרת, מנתיבות.
מהאנשים שחיו סביבנו.
כן, מהמשפחה, מהדודים.
שאנחנו זוכרים מהילדות.
כן, לגמרי. גם שם, אני לא יודע, אני יכול לדעת לעצמי, הייתי אאוטסיידר מוחלט בתוך הסיטואציה הזאת.
באמת השתמשת במילה תהליך, אז אולי באמת נלך להתחלה, קצת למדת אומנות.
כן.
במכללת K.
כן.
אתה גם למדת אומנות?
לא, רגיל עוד ערכה בהשכלה גבוהה. לפעמים זה נשמע כאילו אני מטריס, אני מטריס, אני שונא את האקדמיה, יש לי עניין עם האקדמיה, אבל אני גם לא, זאת אומרת, כל אחד עובר את, לכל דבר יש חן, כאילו, כל אחד עובר את הדרך שלו.
אני מנה כבר נהיה נוסטגים, אני באמת זוכר שאני ראיתי את ההופעה הראשונה, זה היה באיזה בר או בית קפה קטן ברחוב יפו בירושלים. אני חושב שזה היה השקת ספר. אולי של אלמוג בהר?
אלמוג, כן, כן, כן. עם אלמוג נפגשנו בשנים שכאילו היינו במאבקים ביחד, תקופת ההפגנות. ככה התחברנו פתאום לאנשים בירושלים דרך כל מיני דעות פוליטיות, ככה התגבשנו. ואז באמת נוצרה לנו גם קהילה ירושלמית, אפשר לומר. בנינו את הסביבה החברתית שלנו, הביתית, הנעימה.
אז בעצם כאילו קודם באה הפוליטיקה, כאילו המאבק, ואז מתוך זה התחברת?
לא, הדרייב לירושלים התחיל עוד קודם, גם אצלי וגם אצל עמית, ככה היינו כל אחד בעולמו, הוא בכלל שכר איזה דירה במצפה רמון, לכתוב איזה משהו. ואני הייתי אחרי הבנה בחיים שלי, מין תפנית, שהבנתי שאני רוצה להתמקם בירושלים. לא באתי לכאן בגלל לימודים או איזשהו, כל הזמן שאלו אותי, למה באת לירושלים? מה, את לומדת? לא. סיימתי ללמוד, אז מה את עושה פה? כאילו, פה רציתי להתחיל את החיים, וגם, שוב, אני לא יכולה להגיד שזה מסיבות בהכרח אינטלקטואליות. זה היה דרייב גופני, פיזי, זהותי, שהרגשתי שאני, שזאת העיר שמתאימה לי מכל הערים, ואז הגעתי ועמית הגיע בעקבותיי. אנחנו היינו חברים וקולגות עוד מלפני, המון שנים, וברגע שהתחברנו וקבענו את מגורנו פה, אז התחילה באמת להתגבש. החוויה הירושלמית, זה אולי הפרק הירושלמי בחיים שלנו, שבו אנחנו גם פתאום נמצאים באותו בית עם פסנתר בסלון, ואני גם, משולחן העבודה שלי בציור, פתאום מוצאת עצמי מדי פעם זולגת לפסנתר, כאילו, כי עכשיו לחיות עם מוזיקאי, ולהיזכר גם שיש לי גם את הדבר הזה בחיים, שכל פעם דגדג לי, אבל אף פעם לא מצאתי את עצמי בו. ובאמת, פתאום, ככה, בלי שום תוכניות גדולות, בגיל 30, ישבנו, צילמנו איזה משהו בסלון שלנו, בכלל מתנה לאימא שלי או משהו כזה. ומשם התחילה הקריירה שלי.
אז לא היה את החלום ילדות הזאת לעמוד על הבמה ולהשאיר?
לא, לא חושבת. אני כן הלכתי by the book. עמית היה לגמרי אוטודידקט כל החיים שלו, ותמיד אני למדתי ממנו. הוא היה סוג של אקדמיה בשבילי. הייתי באה, מתייעצת איתו על כל התרגילים שהייתי מקבלת בשיעורים, כדי להבין מה כדאי לי ליצור ואיך לעשות, ועמית היה מעורב כמעט בהכל, עוד שהיינו רק ידידים. ותמיד עזר לי לחשוב מחוץ לקופסה, ובמובן הזה, כאילו, פתאום להתחיל למצוא את עצמי שוב בתוך השדה המוזיקלי, יחד עם עמית, באותו בית, נפתח לי עולם, נפתח לי עולם חדש. אני חושבת שהוא לא היה מתוכנן, אבל פתאום החיבור הזה בינינו יצר איזשהו כוח. אם אני לא מצאתי את עצמי בעולם המוזיקה לפני, פתאום התחילה להתגבש בי סוף סוף, אחרי 30 שנה הגיע הזמן, איזושהי הרגשה שיש לי מה לומר במדיום הזה, ויש לי שפה שאני יכולה לדבר בה.
והעולם המוזיקלי הזה שיצרתם, בעצם מיד מההתחלה, פנה למקורות שאולי שמעתם כילדים בבית, ואפילו למקורות שהם קצת חבויים מכם, בארץ המוצא במרוקו, נכון?
תראה, באופן, לא יודע אם טבעי, אבל המאזינים הראשונים שהיו למה שיצרנו בהתחלה, הם לא היו מפה. זאת אומרת, זה היה מאלג'יריה, ממרוקו, מצרפת, מאגרים. זאת אומרת, המסה הקריטית, עד היום, המסה הקריטית של המאזינים, וגם איפה שנגיד הלב של היצירה שלנו, הוא ממוקם על הציר. הוא לא ממוקם פה, הוא לא ממוקם שם, הוא ממוקם על הציר, וזה מנעד מאוד רחב של דברים. אז מן הסתם זה גם אילץ אותנו, אילץ במרכאות, לנוע על הציר הזה ולחשוב מחוץ לגטו שאנחנו נמצאים בו, כאילו שהיינו בו אנחנו עדיין בסוג של גטו כל הזמן, כן? שאתה מנסה כל הזמן לפרוץ אותו. אבל התודעה שלנו, אני זוכר, זה ממש תהליך שעברנו גם עם החוויה המוזיקלית, שהתודעה שלנו ממש התרחבה יותר ויותר, והרגשנו גם שאנחנו צריכים לצאת מהמקום, כמו שאומר, כאילו לחשוב אפילו במקום המדומיין, לא רק במה שחווינו בחיים שלנו, אלא מה שהתודעה ההיסטורית שהופכת להיות עתיד, הווה ועתיד, כאילו.
אבל אם כבר אמרת היסטוריה, אני אישית מאוד טולטלתי לגלות דברים היסטוריים שהיו קשורים להיסטוריה החברתית שלי, של הקהילה שלי, שהוסתרו ממני כל השנים.
מה למשל?
כמו למשל, הקיומם של היוצרים האלה, דמויות סופר אוניברסליות, עם שמות במה מגוונים לקהל הצרפתי, לקהל הערבי, לקהל היהודי, שבאמת סירבו ככה להתמיין, ועשו מוזיקה מאוד מאוד מגוונת השפעות. זה העיף לי את המוח. אני כאילו אמרתי, לא הגיוני, לא יכול להיות. האישה הזאת היא בעצם, היה לה קהל צרפתי, היא נולדה כיהודיה. היא שרה מוזיקה שיש בה צרפתית, ערבית, כאילו, מה זה הדבר הזה? איך לא ידעתי על זה?
אנחנו מדברים על זוהרה אלפסיה.
לא, אז אמרת הראשונה, הזכרת לי את הוידאו הראשון, אז כאילו, זה הדרייב הראשון שלי, היה להיכנס כמו איזה פרפורמנס לתוך הדמות של לין מונטי, ואחר כך כבר, ממקום של להיכנס לדמויות האלה כאיזה סוג של פרפורמנס, זה כבר עבר איזשהו תהליך של הידבקות, והיום, היום אני מרגישה שזה אחד. זאת אומרת, זה אני שר, זה כבר לא הדמות שמשחקת איזושהי דמות מן העבר.
בווידאו הראשון שפרסמתם, שרת שיר של לין מונטי, שחובר על ידי מלחין יהודי?
מלחין וכותב יהודי בשם יוסף חג'אג', שאגב נפטר לא מזמן, חי עד איזה גיל 90 ומשהו בצרפת, כותב ומלחין לעיתים שעד היום הם סופר מוכרים בעולם הערבי, בעולם הצפון אפריקאי, ולא ממש יודעים. בעצם הרבה אנשים לא יודעים שהוא אחראי ללהיטים האלה שעד היום נחשבים כשעה בלאומי של, של אותם מקומות, למשל שירים שאין אלג'יראי שלא מזמזם אותם מגיל אפס. וגם עוד מוזיקאים יהודים שאני גיליתי שכתבו והלחינו, יחסי צון ברזל של התרבויות האם. ולין מונטי, במקרה השיר הזה היה שיר שיוסף חג'אג' הלחין לה, הוא אגב הלחין וכתב אותו לזמרת וורדה. וורדה הפכה להיות אחר כך וורדה אלג'זיריה, שבעצם וורדה אלג'יראית, שהפכה להיות כוכבת בעולם הערבי. אין היום פלסטיני שלא מכיר מי זה וורדה, מי זאת וורדה, היא עברה באיזשהו שלב מהחיים שלה מצפון אפריקה למידל איסט. הייתה חיה בלבנון, במצרים, והפכה להיות כוכבת ענקית. אז היא קיבלה את השיר הזה ממנו בגיל 14, זה היה בין ההקלטות הראשונות שלה, ואחר כך לין מונטי הקליטה אותו וזוהתה איתו, והשיר נקרא יאומי, זה כמו היידי שמאמי של הצפון אפריקאים.
רק לומר אגב שלימים, זאת אומרת, אני חושב חמש שנים אחרי זה, כאילו נבצע את השיר הזה עם בעצם הפסנתרן של לין מונטי, זאת אומרת, נטע אותו הפוך להיות הזמרת בעצם של מוריס אלמדיוני, ואז הגלגל בעצם גם נסגר במובן.
לא פעם ראשונה שנטע נכנסת לזהות של זמרת כשקדמה לה.
איך אתם הכרתם את השיר הזה? אמרת כאילו, תיארת את זה כמו איזה תהליך טבעי, עמית היה לפסנתר,
לא, את
באת מהסטודיו, ניגש אליו, התחלת לשיר.
אני בעצם, אני כאילו הייתי יותר בצד הפלסטי באותה תקופה, הייתי יותר במציגה עבודות, בדיוק אני זוכרת שהייתה לי את התערוכה עם אבא שלי, שעשינו דיאלוג כזה בן דורי של...
בבית אביחי.
כן, זה היה גם בגלריה בערי לפני כן, וכאילו הייתי בתוך העולם הזה שגם של ההתפקחות, וואו, גם אבא שלי, גם האומנות של אבא שלי בעצם אומנות, היא לא משהו שקוף שהייתי, גדלתי עליו. פתאום התחלתי לראות את הדברים האלה, התרבותיים, שהם היו הסביבה התרבותית שלי, כפחות שקופים, פחות מובנים מאליהם. אז אני הייתי בתהליך הזה עם אבא שלי, ועמית היה מביא דברים הביתה, הוא היה מנגן עם כל מיני מבוגרים, לומד היה לו כל מיני מבוגרים שהיה יושב אצלם, נתיבות.
בזמנו היה לי סטודיו בעצם בבית הגדי, זה מושב לנתיבות. בעצם בצד הטוניסאי שלי, מאחורי הבית של סבתא הטוניסאית שלי, שהלכה לעולמה, איזכה ברוך, לפני חודשיים. ובעצם היה לי שם סטודיו, שהיה בעצם סוג של, כל לילה אני מסיים שם בחפלה, עם מלא נגנים, כאילו חבר'ה מהאזור, שבעצם גם למדתי דרכם הרבה מהמוזיקה, אבל לא רק את המוזיקה, באופן כללי זה היה קפיצת ראש מבחינתי לסוג אפילו של הרבה דברים שהוחמצו על הדרך, גם כי אנחנו אולי לא ציינו, שאנחנו שנינו גם ילדי פנימיות. תשו גם נזרקנו לפנימיות, וכל התהליך הזה מבחינתי, זה היה, לא יודעתי, בגיל 19, 20, אז הסטודיו שלי היה סוג של איזה נקודת מפגש, כאילו שהייתה היסטרית מבחינתי, והיא גם מאוד השפיעה, זו תקופה שמאוד השפיעה עליי עד היום, נגנים כמו שימון אברג'ל, ישראל דדון, ואז בעצם אני חושב דווקא שהשיר של לין מונטי הוא כאילו שיר כמעט שנסון אלג'יראי, שהוא לא היה דווקא, לגמרי לא היה מנוף ילדותנו.
לא, הוא לא היה, הוא דווקא היה כזה מין יותר...
אבל הוא קצת כמו שאולי היינו רוצים להיות, כאילו הצרפוקאים שהיינו רוצים להיות.
עיירת הפיתוח הדרומית שמזוהה עם מוזיקה בתרבות הישראלית היא סדרות, והלהקות שיצאו ממנה גם פעלו בדיאלוג עם הישראליות. נתיבות ידועה בעיקר בזכות חצרות הרבנים והילולת הבבא סאלי, מה שגרם לזיהוי שלה כמקום שפחות התחבר לרוח הזמן והמקום.
תראה, אני חושב שנתיבות יכולה למתוח אולי קו ישיר עם מרסיי ומרקש, אולי יותר מסדרות אפילו. מסדרות היה לה קצת וואנו בתל אביב, קצת, אבל במידה טובה בעיניי. ואני חושב שמנתיבות, אם הזכרת נגיד בבות הילולות, אני דווקא נחשפתי הרבה פעמים למוזיקה דרך ההילולות. זה היה סוג של וודסטוק כזה, כן? כאילו נוהרים, מרוקאים נוהרים למקום אחד, יוצרים לעצמם איזו אוטונומיה, וכאילו אני זוכר, רמקולים ענקים, מטורפים, כאילו, הכי וודסטוק שיש, עם שייך מואיזו ודברים שבחיים לא יכולת לשמוע
במקום אחר. שאגב, הוקלטו ביפו. הבסטה של האחים אזולאי מיפו הייתה בהילולות של נתיבות, זאת אומרת, שם צרכו את המוזיקה.
כן, לא היית יכול לרכוש זוהר אלפסיה, אתה יודע,
בחור השחור.
בדיוק, זה לא עבד ככה.
טוב השמיני.
הדברים הראשונים אולי, תתקנו אותי אם אני טועה, אבל היה יותר לשחזר את העבר. והיום אתם כבר, יש לכם הרכב שאתם מביאים את הביטים האלקטרונים, ואתם מנסים, כותבים שירים שלכם.
כן, לגמרי.
תראה, חשוב לי להגיד שכל מה שקשור, אני כופר בכל מה שקשור לאותנטיות, קלאסיקה, או מה שבית אבא וכל הקשקוש הזה. זאת אומרת, העניין הזה הוא לגמרי המצאה. אני יכול להגיד לך שהיום, נגיד, הזהות, ודיברנו על זה של לבוא ולעשות משהו היום, זה דווקא לא לחזור לעבר, זה אפילו להמציא את עצמך מחדש. במובן הזה של לומר מה אני רוצה להיות. הנטייה שלנו זה תמיד לראות איזה סוג של אב טיפוס, איזה אותנטיקה מדומיינת כזה קשקוש, זה פשוט קשקוש. גם ברמה המוזיקלית, אם אנחנו הולכים אחורה ורואים אומנים שנחשבים היום קלאסיקה, סלים עלה לי זוהר אלפסיה, זה האנשים הכי חלוצים ברמה המוזיקלית. זה אנשים שלקחו השפעות מכל העולם, כן, ממצרים, מספרד, וכו', ועשו מה שהם רוצים בתוך מה שאנחנו קוראים היום, מסורת. היום לצערי, כל המילים האלו מוחזקים על ידי שמרנים בעיקר, ואז הם בעצם ממשטרים את כל מה שקשור לאה, זה טוב, זה לא טוב, זה מוזיקה טובה, זה מוזיקה לא טוב, זה מוזיקה אותנטית, זה לא אותנטי. כל הדבר הזה הוא משהו שאני ממש, אפילו כמעט משימת חיי לשבור אותו לחלוטין.
למרות שאני יותר סלחנית כן, בקטע הזה, כי
סלחנית.
אני מרגישה שהקהל פה מדובר פה באנשים עם משבר הגירה. אנשים מאגרים, אנשים שחיים את חייהם בתוך זיכרונות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם, הבית פזמון הזה שהכרתם בשנות ה-50-60, ונסעתם אותו כמו איזה תפילה בלב שלכם, והבאתם אותו לארץ, ואתם חיים את הזיכרונות של המולדת שלכם, כל פעם מחדש שאתם שומעים את זה, תביאו לי, אני מחרבת את זה עכשיו, אני עושה לזה רמיקס, זה קשה להם. זה קשה להם, ואני יכולה גם להיות צלחנית כלפי זה. בגלל זה אני אף פעם לא נוטשתי גם, זאת אומרת, אני כן ילך ויתארח עם האנדלוסית, אני כן אעשה לפעמים את הדברים אז איז, ולא, זאת אומרת, לא עכשיו יבוא ורק ישבור את כל הכללים אחרי שלמדתי אותם.
אנחנו מזינים לקטע מקליפ של אינדי סיטי, שיש שם כבר כמעט מיליון צפיות, שאתם יושבים בפרלמנט של ג'ימי במחנה יהודה, ומה שנורא בולט שם, אבל זה כולם מבוגרים. כאילו, לעומת, נגיד, נסתכל על הקליפים אחרים של אינדי סיטי.
אני צריכה לעשות קליפ מקביל לגיחות שלנו במרקש. זה מדהים, זה מצחיק לראות, כאילו, מה ממוצע הגילאים של הגרופיז שלנו במרוקו, לעומת, כמו שאתה אומר, בפרלמנט של ג'ימי. כאילו, כולם בני 18 ומטה, ילדים בגילאים של האחים הקטנים שלי,
20, 25,
היפסטרים, היו לנו כזה עם משקפי שם, זה כאילו, בקטע של תחתמו לנו, וזה נורא נורא מצחיק, ואני כאילו, אני, באמת, מה שעמית אומר, הבדידות הזו, שאני מרגישה שאני כאילו מנסה לשכנע, כאילו, לא יודעת, את החבר'ה שלי, את החברים עם טבעות, כאילו, אנשים בכלל, כאילו, אומרת להם, חבר'ה, השפה של ההורים שלכם, היא פותחת אתכם, היא אוניברסלית, תלמדו אותה, אל תזלזלו בזה שסבתא שלכם עכשיו מדברת אמהרית, או לא יודעת, או מרוקאית, או רומנית, תלמדו את זה. אני מרגישה שאת השפות האלה המדהימות, כאילו, זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים, בישראליות שלנו, הסופר גלותית, שעדיין עוד נשארו לנו את המבוגרים האלה לתת לילדים שלנו.
זה מזכיר לי תופעה מעניינת שראיתי בהופעות שלכם, של הפילוח של הקהל.
כן.
מצד אחד, איפסטרים בני 20, 30, 35, שרוקדים את הביט, ונהנים מהקצב ומהזרימה הזאת.
זאת שני סבתות.
בצד השני, סבתות והסבים, נשים בני 60, 70, עם דמעות בעיניים, מילה במילה הם שרים, עוקבים אחרייך.
זה
חוויה, כאילו שתי חוויות נפרדות באותו קהל.
זה היה הכי בולט, אני חושב, באבי ידי שעשינו מחווה לזוהר אלפסיה, שזה היה אולי הפרויקט הכי התאבדותי שלנו,
כאילו,
שאפתני והתאבדותי, זאת אומרת, גם לשלב דוקו וויז'ואל, וגם...
חינה כלכלית, כן, כאילו, מלא נגנים, שהבאנו אנימטור שינפיש את חייה, השגנו קטעים דוקומנטריים, סגרנו הופעות לבד, כאילו, בלי שום חברת יחץ, בלי כלום, מילינו את רידינג. כמובן, עם עזרה של אנשים, ואנשים שהתגייסו לדבר, וראש העיר של ירוחם, טל אוחנה, ששולחת לי אוטובוסים של סבתות, ורגע מגלה לי שהיא לא חשבה שצריך לקנות כרטיס. אבל זה מצחיק, אבל כאילו, אני אומרת, אנשים הבינו את החשיבות של המאורע הזה, והאמינו בזה, כאילו פשוט שכנענו אותם שזה הדבר, שזה אומנות עכשווית, שזה מוזיקה עכשווית שצריכה להיות על הבמות, והדמות הזאת של זוהר אלפסיה, כאילו, היא הדבר הבא. וזה מה שהיה מגניב, כי בעצם לצד הסבתות ואנשים שזכרו את הדמות, היו גם על חבר'ה צעירים שאמרו, וואלה, זה הדבר שאנחנו רוצים לחיות אותו פה בישראל, פה, זה הבשורה שאנחנו רוצים לרקוד את השירים שלה, לחגוג אותה יחד עם בעצם עוד אנשים בעולם. פה אנחנו אוניברסליים, פה אנחנו כאילו לא נגמרים באופק של תל אביב, כן או לא גלגלצ, יקבלו אותנו, לא יקבלו אותנו. זאת אומרת, יש פה משהו גדול שאפשר להסתכל עליו יותר רחב.
אני אגיד באופן כללי על זוהר אלפסיה, שמזכירה דווקא הרבה מהדור שלה, גם שזוהר אלפסיה הייתה באמת חלוצה, כל מה שהיא עשתה, היא הראשונה שהפיקה באמת אלבומים במרוקו, והיא גם באמת שילבה כל סגנון אפשרי כמעט, גם בקול שלה וגם ב... יש לה שירים שאפילו ברמת הספוקן כמעט, ועוד דברים שהם ממש שנסונים, עוד דברים ש... זאת אומרת, היא ממש הייתה ורסטילית בסגנונות שלה, והיא עשתה מה שבא לה. כאילו, אם אנחנו מדברים על קלאסיקה ואותנטיות, כשאני מדבר על שמרנות בתוך הקהילה, וגם בכלל, היא בדרך כלל באה מהדור השני, לא מהדור הראשון. זאת אומרת, הדור של הסבתות שלנו היה דור דווקא מאוד פתוח. ועד היום, נגיד, בהופעות שלנו, שנגיד הדור הזה בא, והם באים, גם אם אני חופר שם בביטים וזה, ומפוצץ שם את כל הזה, אני לא זוכר אפילו...
אספת אותה פות.
אני לא זוכר אפילו הערה אחת, באמת. הדור השני, הדור של ההורים שלנו, אני, זה כאילו רשימת הערות מפה ואז, כאילו...
למה יש גיטרה חשמלית? זה לא מתאים למוזיקה מרוקאית, זה גולי לה.
אחי, שמרנות של שנות, בשנות ה-60 כבר פתרו. וזה בדיוק המקום שנוסטלגיה היא באמת בעיה קשה. זאת אומרת, שאתה רואה את הדבר הזה, אתה רואה את עצמך בראי העבר, מה שהאקדמיה, או כל הזמן, תמיד זה משגע אותי, כל הזמן זה בראי העבר, כל דבר הוא בעיר, לא, עזבו את העבר כאילו. זה, כאילו, זה מה שעכשיו קורה. זה תמיד המרוקאיות בראי העבר, יחסים יהודים מוסלמים בראי העבר. כאילו, העבר הוא פשוט, הוא לא מעניין כל כך. הוא מעניין כדי להבין ממנו דברים על היום, אבל למסגר כל דבר בתוך איזה בועה נוסטלגי ובתוך עבר, זה בעייתי בעיניי. זה אפילו אקט פוליטי שמרני בעיניי, ושמונע מדברים היום.
זה מביא אותי לזיארה.
זהו, אני גם רוצה כאילו ללכת לשם.
לתערוכה שלפני שנה בערך, קיבלתי שנה. הזמנה לתערוכה בינלאומית,
ככה ענקית,
ענקית, במסגרת הביאנלה לאומנות יהודית בירושלים, שעוצר אדם שעד כמה שאני ידעתי, עד אותו רגע לא הייתה לו שום נגיעה באומנות פלסטית. אז הוא התחיל גבוה. תספר קצת על התערוכה הזו.
כן, מבחינתי זה היה להתחיל דווקא הכי מהמקום הטבעי לי. אין לי סנטימנטים לתחומים, אני חושב מאוד, אני מאוד קשור למה שנת אמרה בהתחלה. מבחינתי זה הכל כלים שאני פשוט יכול לעבוד איתם בתוך מרחבים שונים. זאת אומרת, גם אם זה קולנוע, גם אם זה מוזיקה. וגם אם זה אמנות פלסטית. לגבי זיהר, אני חושב שזה בדיוק מה שדיברתי עליו. ניסיתי להביא הכל חוץ ממה שחושבים על מרוקאים בארץ. במובן הזה שכאילו לשבור, לא לשבור, אלא להביא את העולם האישי שלי, מה שאני מרגיש, לתוך חלל שהוא אוטונומי, זאת אומרת, רק מרוקאים נכנסו לתערוכה.
מבחינת המציגים. אני אגב לא התקבלתי, לא הייתי מספיק מרוקאית בשבילו.
צריך לומר, מרוקאים גם ממרוקו, לא רק מרוקאים מישראל.
הרוב היו לא יהודים.
או אולי מצרפת, או ממקומות
אחרים. הרוב היו ממרוקו. בספירה המרוקאית הכל מתשתש, זאת אומרת, גם העניין של המוח גבוה, גם העניין הדתי, התיאולוגי, הוא מאוד מעורבב. גם העניין של, כמו שראינו, בן דורי, זה מאוד מאוד חזק בעולם המרוקאי.
והזהות שם גם.
והזהות כמובן, גם אגב, גם אפשר לדבר על זה פה בעברית, גם המיניות בעולם המרוקאי היא מאוד מאוד גבולית. גברים שמתחפשים לנשים, זה חלק ממש מסורתי מהתרבות המרוקאית.
או גברים שהולכים יד ביד, או עמית היה בחמם, אומר לי, בוא נעשה החוויה הכי הומוסקסואלית שהייתה לי בחיים.
לא מראיתי לחלוטין. זאת אומרת, החוויות במרוקו, אני חווה, נגיד, יחסית לפה, שזה מאוד מהוגן ומאוד, יש הרבה הומופוביה. גם בסביבות מאוד ליברליות יש המון הומופוביה. יש, במרוקו אני חווה את זה אחרת לחלוטין.
לא, אבל בוא, עמית.
לא,
אני אומר, מחוץ לחוק עדיין.
לא, לא, זהו, אני אומר ברמה של מלמטה. כמובן שמלמעלה שלטון קשה ביותר, וכן.
אבל זה בדיוק התחושה הזאת שאנחנו מרגישים תמיד על מרוקו, שכאילו, כל עוד לא עושים את זה דרמטי, מוצהר, מקוטלג, דיסציפלינרי, הכל חי שם,
כולם חיים שם בשלום. אם אין את התווית, אז הרבה יותר אפשר לשחק עם זה.
כן, ואני לא רואה את זה כמשהו אידיאלי, אבל אני אומר, זה מה שזה כרגע, וזה מרגיש לי בסדר.
בטקסט של התערוכה, אתה בעצם סוג של מסביר את הייחודיות של המרוקאיות, אולי לעומת מזרחים אחרים, או בכלל ישראלים אחרים, אתה אומר, בין מרוקו לנתיבות, נשארנו ללא טראומות גלות. תשאלו כל סקנה, הוא מיד מספר כמה תמרים שם היו גדולים. אז אני מדלג.
כן.
לכל המצרים, העיראקים, הפולנים, ליבם פצוע. ליהודים מרוקאים, השבר הוא העלייה לארץ.
כן.
ובעצם הגלות, אין את השבר של הגלות.
כן, לגמרי. שתראה, אגב, גם אם הוא לא, גם אם אני מדבר שם, גם, תמיד יש את הזיכרון מול ההיסטוריה. ואני, זה בדיוק כמו עולם, זה פשוט מקשר אותי למה שאמרנו בעולם המוזיקה. זאת אומרת, לפעמים הזיכרון שלך הוא אפילו גם קצת מומצא. הרי התמרים לא היו באמת גדולים, כן? זאת אומרת, זה גם הרעיון המוזיקלי, גם הזהות שלך נבנית מתוך, לפעמים מתוך הדמיון, וגם מתוך משהו, מתוך הפירור. אתה יודע, גם אפשר מתוך מקום פוליטי, כן? מתוך התרסה, ממיליון דברים. אבל הרעיון הוא שאתה, הזיכרון שלך הוא אחר, או הזיכרון הקולקטיבי, או הזיכרון שהיית רוצה שיהיה לך, הוא אחר לפעמים מההיסטוריה. ובגלל זה, גם בזיארה ניסיתי למצוא עולם שהוא לא בהכרח משקף איזשהו משהו. שהוא קיים במציאות, אני לא יודע, אפשר לדבר על זה, אני יכול, זה כאילו קצת לשים איזה זום אין על איזה משהו שהוא עולם פנימי שלי, והרגשתי שהרבה יכולים להיות שותפים לו. אני חושב גם ברמה המוזיקלית, זה גם מה שאני באמת עושים כל הזמן, אז אנחנו באמת מנסים להביא איזה עולם פנימי, שהוא אולי הוא מאוד, הוא קצת דמיון, אני לא יודע אם, אני לא יודע אם הוא באמת, הוא קצת יש מעין, אבל הוא מתוך מקום אמיתי, ויש בו איזה כנות, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שהוא נכון, הוא נכון לנו, אנחנו אוהבים אותו.
כל הזמן אני מוצאת את עצמי כמקבילה לתהליכים אוניברסליים שקורים, זאת אומרת, עצם העובדה שאני מגיעה לקרקוב, ואנשים לגמרי איתי ומבינים על מה אני מדברת, ומבינים את זה שיש איזשהו, אני קוראת לזה פוסט-נשיונליזם, חלס, לכולם יש דגל, כולם עכשיו גבולות, מדינה וזה, סבבה, הבנו. עכשיו אנחנו רוצים את הפוסט, אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו רוצים להיזכר שפולין הייתה פעם מלאה במיעוטים אחרים, והיה לה תרבות יהודית, אנחנו רוצים להיזכר שבצפון אפריקה היו גם ספרדים, גם צרפתים, גם בכלל, פעם זה היה אפריקה, לא היו שם אפילו גם השפעות ערביות, הם היו מדברים, סבתא שלי דיברה סוג של אתיופית, השפה המקורית שלה הייתה המזיגית, וזה שוב פעם מהמקום של ביטחון. כאילו ברגע שבן אדם מרגיש בבית, מרגיש אוקיי, יש לי את הגבולות שלי, אני מאורגן מסודר בטוח בעצמי, עכשיו אני יכול להרער, לטשטש. כמו במוזיקה, למדתי, אני יודעת, אף אחד לא יכול להתקיל אותי בסולם, במקם, בשם, בזה, עכשיו אני יכולה לשבור ולעשות מה שבא לי. אז אותו דבר עם העניין הזה של הלאומיות, אני מרגישה שאנחנו ממש, 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 כאילו, כבר בתוך איזשהו מין גטו ישראלי שהולך ורק, כאילו, מצר עלינו וסוגר עלינו, ואני מרגישה שאני רוצה, כאילו, עכשיו, די, אני נולדתי בישראל, אני לא ההורים המתנצלים שלי שמתנצלים על המבטא, מתנצלים על זה. אני אומרת עכשיו, כאילו, אני ישראלית ואני אעשה מה שבא לי, אני אבחר בזה, אני רוצה גם את זה וגם את זה, ואני רוצה לחיות עם זה בשלום, לא בא לי עכשיו או להתנצל או לעצר, להגיד, זה רק למרוקאים או זה רק, לא. אני עושה את הדברים האלה כמישהי שנולדה פה, שמכילה בתוכה המון זהויות, ולא אני לא עכשיו זוהר אל פסיע, כן?
אז, בכל, אז אני חושב שזה הכי מוביל אותנו למאמי.
אוקיי.
מופיעים ובמות בכל העולם, במרוקאית, בערבית, ואז פתאום, הנה, את שרה בעברית, הולכת לקלאסיקה ישראלית של, אפשר להגיד אפילו, לא יודע, אשכנזית, של שנות ה-80, תל אביב.
ועל הדרך מוסיפה מקצוע.
כן, האמת היא שכן, אז, אז ממש הכנסת את זה בול בנקודה, כי אני הייתי בטריפ הזה של, 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 כאילו... שזה מה שאני מעוניינת לעשות, כאילו, זה הישראלית שאני מעוניינת להיות. מי אמר שאי אפשר, כאילו, להיות ישראלית שיוצרת בשפה, בשפה של סבתא שלה, כאילו. וזה היה, וזה עניין אותי, וזה הדליק אותי, והייתי על הטריפ הזה, וגם הופענו בעולם, ולא ראיתי את עצמי בכלל ממצמצת, או בכלל חושבת פעמיים אם ישמיעו אותי ברדיו בישראל או לא, זה לא עניין אותי בכלל. ושמחתי שהגעתי למקום הזה, כי זה היה אחרי 10 שנים שאני באומנות פלסטית ומרגישה שאני בכלל לא רלוונטית. ואז פתאום, ברגע הזה, שאני מפנה את הגב לכל המיינסטרים, טוק טוק, דופק לי המיינסטרים על הדלת. והייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם קרן ביום שהתקשרה...
קרן ידעיה,
ידעיה הבמאית. ואמרתי לה, תשמעי, אני לא במקום הזה, אני לא כאילו... חשבתי שהיא בתחילה מתקשרת לקבל איזשהו עיבוד מוזיקלי, לא, היא אמרה, לא, דודו טסה עושה את המוזיקה. כזה, אוקיי. עכשיו, אני מכירה את מאמי, אני זוכרת כמה שירים עוד מהתיכון, הייתה לי חברה קיבוצניקית, הייתה מביאה לנו את כל המילה האחרונה מתל אביב, היינו שומעות בפנימיה קלטות וזה. עכשיו, כן זכרתי שהייתי, עפתי על כמה נאמברים שם בזה, אבל אמרתי, את שמיעה, אני חייבת לקרוא את זה שוב, אני לא יכולה להגיד לך, כאילו, כן, לא, אני גם עברית לא שרה, כאילו, בוא, תני לי, כאילו. וחזרתי אליי עם 80% לא, זאת אומרת, אמרתי שזה לא משהו שאני עכשיו הולכת לעשות, גם כשקראתי את זה, גם גיליתי כל מיני דברים שזעזעו אותי.
מה הפריע לך בתסריט המקורית?
ים דברים. קודם כל, גבר שמשתמש במטאפורה של אונס כדי להבהיר נקודה כלשהי, לא משנה מה. לא, זה לא, זה ביג נו. ואני חושבת שגם קרן הייתה איתי במקום הזה, והרבה פעמים הסרט כמעט נפל רק על השיר הזה. היו המון דברים שהרגשתי שכאילו, אתה יודע, אני רחמנית, אני גם כאילו כל הזמן כזה אומרת, אני לא יכולה לשפוט, לא יפה לשפוט. כאילו באמת, אולי באותה תקופה זה היה חושך, אי אפשר היה לדבר בכלל על מזרחים. הבמות היו לגמרי נטולות, כאילו זה, זה כאילו... השיח בכלל לא היה במקום הזה, ובא בן אדם וכותב על אישה, מהירת פיתוח, ווואלה, וכל הכבוד לו, ונותן לי פה וזה. אבל אז אני אומרת, אבל רגע, בוא נראה מה הוא כתב עליי, ופתאום כל מיני דברים ככה, שמרגישים כאילו לא בנוח, לא מדויקים, לא... אז מצד אחד המון המון כאילו חמלה והבנה שנעשה פה איזשהו מהלך בישראליות של להביא קולות נעלמים לבמה. מצד שני, הרגשה שאני עכשיו, אני לא יכולה להמשיך את הפה הזה כאילו ככה. אני צריכה להכניס בו משהו, את האמת שלי. עכשיו, מה שנקרא, המדומיין פוגש את המציאות. ולא שאני המציאות, אני רק נטע. כאילו, זאת אומרת, בטוח שיש גם מציאויות אחרות. אני, אגב, אם הייתי עושה את זה, מאמי הייתה עובדת זרה, לא אישה מרוקאית מהפריפריה. תראה, אם עכשיו אני אכנס לדברים בכבדות, אני גם לא הייתי עושה את זה. הייתי צריכה איזו מידה של כלילות כדי גם, זאת אומרת, לזרום לתוך החוויה הזו וליהנות מהחיכוך עם מוזיקאים ישראלים ולהיות בסצנות מגניבות שמעיפים אותי לשמיים וזה. כאילו, באמת שנכנסתי לחוויה הזו בכלילות, וכשאחרי ה... זאת אומרת, בכבדות אבל גם בכלילות, הייתי צריכה מידה כזו. ואחרי שהסרט יצא, פתאום קלטתי אותו סיפור, כאילו, במוזיקה, שהשמרנים משני הצדדים השתגעו. השתגעו, כאילו, בעצם גם מהצד הקיצוני ששנה את הסרט, שאמר כאילו שהמחזה הזה הוא בכלל לא לגיטימי וצריך להוקיע אותו ושזה גזענות ודטטה, מהצד הזה ציפו שהדבר הזה בכלל לא יקרה. מהצד השני, האקסטרימי של מעריצי מאמי שבחיים, איך שיניתם שם את המילה הזו, ואיך עשיתם ואיך הוספתם בית, איך אתם מעיזים וזה. זאת אומרת, השמרנים משתי הקצוות היו מעדיפים שאף אחד לא ייגע בסרט הזה. אז זה נורא מצחיק, כאילו דווקא פה הבנתי שעשיתי מהלך נכון, כי אני תמיד אוהבת להתגרות בסטריאוטיפים, לחטט בפצעים, כאילו, חלס, אי אפשר כאילו... היצירה צריכה לעורר שאלות, היצירה צריכה להעלות דברים, להציף אותם על פני השטח.
הצנה הכי שנויה במחלוקת, גם בסרט וגם במחזמר המקורי, היא צנת האונס.
לגמרי. במוזיקה, אנשים התאינו את החוויה הזו של מאמי בכל כך הרבה זיכרונות, שאני לא יכולה להאשים אותם, כאילו הם חיים בזיכרונות האלה. הם לא יכולים עכשיו להיכנס לרזולוציה של טקסט ולהבין מה בסדר, מה לא בסדר. הם בזים לפוליטיקלי קורקט, הם מתעצבנים עליו ואומרים, עזבו, תנו לי לשיר את שיר הפרחת, תנו לי לשמוע את שיר האונס, תנו לי, כאילו, אני קשובה לזה, אני קשובה לזה מצד אחד. מצד שני, אני גם אומרת, אני זאת שנכנסת לדמות. אני זאת שצריכה עכשיו לעבור את ההטרדה המינית הזאת דרך הטקסט של, של איזה מטאפורה לא הגיונית. אז תנו לי את הכבוד שגם מצד אחד נכנסתי לדבר הזה, התעמתתי איתו, חיבדתי את זה שהוא היה קיים, אבל גם הוספתי את, את המימד שלי, שבעצם להיות בתוך הדבר הזה, זה לא כמו לראות אותו מבחוץ ולעבור איזה חוויה של הנה אני אנרכיסט, הנה כאילו. יש את הדמויות בתוך, שקלועות בתוך, בתוך המטאפורות והדימויים האלה, וצריך להקשיב להם באמת, לא להגיד, אתם שלי, אתם חלק מהחוויית הילדות שלי, ואל תשנו פה שום דבר.
אז או שהשחקנית מדהימה, או שמה שרואים על המסך באמת קרה שם, כי האפקט מאוד חזק.
מה שאתם רואים שם זה מה שהיה. כל אישה שהייתה שר את הטקסט הזה במקומי, הייתה מרגישה ככה. כי זה טקסט שמגלם בתוכו כאילו הטרדה. זאת אומרת, אני חושבת שגם אפילו ריאד היה מוטרד מינית בטקסט הזה. זאת אומרת, שתי הדמויות בסצנה הזו עוברות משהו לא פשוט.
ריאד זה השחקן ששיחק את
כן,
הדמות ששרה.
כן, אבל מצד שני, צריך לזכור שהבימאית שלנו הייתה אישה. ובימאית ש... כל החיים שלה מתעסקת בנושאים האלה, ובגבוליות שלהם, ובעדינות שלהם, והיה לה משהו לומר פה. אז אני הסכמתי לעבור את ההטרדה הזו בשביל להעביר את המסר הזה, ולהעביר את, את הקושי הזה. ומי שהיה רואה את קרן על הסט באותו רגע, היה מבין שזה לא משהו שהיא עשתה מה בכך. זאת אומרת, זה כולם עברו שם חוויה מאוד מטלטלת וקשה. בן אדם שכותב, משתמש באונס כמטאפורה, לאומיות, למדינה, לכיבוש, לכל הדבר הזה, נרצה או לא נרצה, זה עדיין הסיפור שלנו, ויש שם בין כל הקטעים הלא רלוונטיים, בסופו של דבר בסאבטקסט, משהו שהוא עדיין רלוונטי לומר אותו.
יש שיר שאתם גם כתבתם?
כן.
ואפילו קראתם לזה שיר מחאה?
יצירה מקורית שעשינו לפני שנתיים, הלחנו שיר, זאת אומרת, אני איבדתי שיר מערבית לערבית מרוקאית, של מויז בן ארוש, משורר ירושלמי, שיר שעוסק בגירוש, שנקרא הדרך, שיר לגמרי פוליטי, וגם התגובות עליו, זה מי שרוצה לעשות דוקטורט על, על מה, על יחסי ערבים יהודים, ישראלים מול העולם הערבי, זה פשוט לקרוא רק את התגובות, הטוקבקים לשיר הזה. השיר בעצם, מויז כותב אותו על, על פעולת הגירוש, על היום שבו מגיעים לאדם לבית והיו אומרים לך, זה אינו ביתך, זוהי אינה מולדתך, זו אינה דתך, אתה אינך אתה. ובעצם היום הזה שבו דופקים על הדלת, היום שכאילו כולם, זאת אומרת, גם מאוד מאוד הרגשנו שהוא רלוונטי לאור, אתה יודע, כל ההגירות ומלחמות שמתרחשות היום בעולם.
זה היה שיא משבר הפליטים גם.
בדיוק, זה היה שיא משבר הפליטים, וגם מבחינתי הרגשתי שאני... רוצה לגוע בטקסטים ירושלמים, פוליטיים, שגם המשמעויות שלהם הופכות להיות הרבה יותר מורכבות כשאני כישראלית שרה אותם. וכמובן, הביקורת מכל הצדדים מאוד עניינה אותי. זה כמו לעשות את מאמי, זה כזה כאילו לזרוק משהו לשולחן שהוא אומנותי, אבל מעורר. כאילו, תעשו הכל, רק אל תלכו ליד הקיר שאני תולעת היצירה שלי בו ותתעלמו. כאילו, ממש. אז הדבר הזה עורר המון המון תגובות, והשאלות שכמובן נזרקו, על מה את מדברת? אתם גירשתם. על מה זה? או שאנשים אמרו, על מה הם? וממש מתלבטים שם. רגע, היא מדברת על נקבת אל אנדלוס, היא מדברת על הנקבה של הפלסטינים, על איזה גירוש פה מדובר? ואנחנו התעקשנו לאורך כל הדרך לענות את התשובה של מויז. הגירוש כמשהו אוניברסלי, זאת אומרת, גירוש, גירוש של בני אדם. הפעולה של, של לקחת בן אדם ולעקור אותו ממקום, היא פעולה שהיא טראומטית לכל בן אנוש. אז דווקא להתחבר לאוניברסליות שבכאב הזה ולצאת מהפרטיקולריות. אבל מצד שני, השפות והזהויות פה הן טריקיות. כי אני מצד אחד ישראלית, מצד שני שרה את זה בערבית. מצד שלישי, הערבית שלי היא מרוקאית, אז אולי זה מכוון למרוקאים. ואני זוכרת גם תגובות של מרוקאים בשיר שאומרות, ממש, הם לקחו את כל הטקסט, איזה מישהו אחד לקח שם את כל הטקסט, וכתב אותו על דרך השלילה. בואו חזרה, לא נגרש, לא נעקור, לא זה, תחזרו, ואת העץ הזה שמאפיל בענפיו על הענפים, נגדע אותו. ממש כאילו הלך לפי הטקסט. דרך מויז בן הרוש. היו אומרים לך, קח את המקל, צא לדרך, גע בברדים, צא מן הבית, זה אינו ביתך. היו אומרים לך, הרוג את הסוסים, הרוס את הצריחים, שבור את הלבנים, קח את הסנדלים ונשק את הדרך. היו אומרים לך, זו אינה ארצך, זו אינה מדינתך, זו אינה עדתך, זה אינו עמך, אתה אינך אתה. וענפי העצים בכו, כי ענף, ענק אחד, לא נתן להם לגדול.
נטע, אמרת קודם שאת, במהלך ויכוח ביניכם, שאתם חיים בשאריות, חיים מהשאריות. וזה נראה לי ביטוי יפה כדי לחשוב דרכו על הפרויקט האחרון שאתם עשיתם בשנה האחרונה.
אני מניח שאתם מדבר על הרמה, שזה פרויקט בעצם ש, שנטע התחילה אותו, לקטה כאילו כל מיני פיסות של שירים שהיא מצאה בארכיון בספרייה הלאומית, ובעצם מושפענו מזה, פחות, זאת אומרת, זה, זה, זה תהליך שעברנו, שיצרנו מתוך החומרים, בהשראת החומרים נקרא לזה. ובעצם נטשנו, זה מבחינתנו גם הייתה נטישה כמעט, של העולם הנקרא לזה אנדלוסי-אורבני כמעט, של העולם, העולם המרוקאי, כאילו דיפלי לכפרים. כאילו ירידה לכפרים, איפה בעצם שהסבתות שלנו הגיעו ממש משם, זאת אומרת, מוזיקלית, יש שם עולמות ש... שזה מבחינתנו עולם אחר ממה שהיינו בו עד עכשיו, וגם פה גם הרגשנו גם בנוח קודם כל לשנות הרכב לחלוטין, כאילו העפנו את כל האוד כינור, ובעצם הבאנו חצוצרה טל אברהם, וקונטרבס גל מאסטרו, שנגנה איתנו גם ברכבים קודמים, ויצרנו סוג של רביעי, אני בעצם נטשתי גם את הפסנתר לגמרי, דברים שהייתי עושה יותר בפסקולים שהלחנתי, הבאתי יותר לתוך ההרכב בעצם.
נשמע קדם מתוך הרנס, אני רק אגיד שוב, שמה שהדליק אותי זה שבכלל, אם התחלנו מלין מונטי, שכאילו אני ראה לי יותר קרוב לתרבות וזה, כאילו הגעתי לתת-תת תרבות, يعني, זה כבר משהו שבכלל לא העריכו אותו כתרבות, עוד בתוך הקהילה. זה שאנשים שרו לא יודעת מה, שהם כבסו בנהר, אף אחד לא הגדיר את זה כאומנות.
אז איזה מין שירים אלה?
זה שירים שהם לגמרי לא חתרנים בהגדרה שלהם. זה שירים ששרו אותם נשים סביב אירועים של מעגל השנה. זה אפילו לא מוגדר כשיר, זה קטעים שהם יכולים להיות, לא יודעת, להתפרס על פני שעה, שעה וחצי, של אלתורים, שאישה שרה והמקהלה של הנשים עונה לה, כאילו דיאלוגים כאלה וזה. עכשיו, אני קיבלתי את השאריות, כמו שאתה אומר, כי אני שמעתי, נגיד, איזו אישה במחנה מעבר, מוקלטת במטבח עם סירים מקרקשים ותינוקות בוכים. אבל במקור, זה ממש כוריאוגרפיה שלמה, זה כפר, זה שבט.
נשמע כמו מזכיר קצת מקורות של הבלוז בשדות הקוטנה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי שם, במקום הזה שגם אישה כיוצרת לא יכלה להיות, לא היה לה את בית המקדש שלה, את הבית כנסת, שבו יש, אתה יודע, את הפרטיטורות וכולם יודעים לשיר ביחד. אנשים היו יותר, כאילו, פרי סטייל, יושבות בבית, ממציאות שירים, היו משוררות.
אז אנחנו מדברים בעצם על מין תורה שבעל פה שלא משמרים לגמרי. אותה, והרגע שבו מתחילים לתעד אותה זה בכלל אחרי שבר, זה במחנה מעבר בצרפת.
זה רגע לפני הפיצוץ
של השבר. אחרי שעוזבים את מרוקו, לקראת ההגעה לישראל.
כן, מאותו רגע, למה קראתי למופע הרנס? הרגשתי שזאת נקודה של ממש של הירושימה של התרבות, של אותם כפרים. כי ברגע שהם הולכים לעזוב את הרנס, כל סבתא הולכת להיות מיושבת ביישוב אחר. קילומטרים, סבתא שלי הייתה בנתיבות, אחותה הייתה בחצור, כאילו, אין יותר את הכוריאוגרפיה הזאת, אין יותר את הדבר המלוכד. בעצם באותו רגע התרבות הזאת, בום, הולכת פייפן.
אני חושב שמה שהדליק אותנו זה הצורניות גם של העניין. אולי ניכנס קצת לעולם האומנותי.
כן, אמרת שזה הייתה התרחקות שלכם מההוויה האורבנית, אבל כשמקשיבים לשירים ולעיבודים, פתאום רואים שעזבתם את המסורת האנדלוסית יותר לטובת משהו הרבה יותר קלאברי.
כן, לגמרי. תראה, זה גם, קודם כל זה הרבה יותר נאמן למה שאנחנו, כאילו מה שאנחנו אוהבים, מה שאנחנו מקשיבים לו, ומה שאנחנו ניזונים ומושפעים ממנו. אנחנו מאוד קשובים ובתוך העולם שקורה גם עכשיו במרוקו מן הסתם. אנחנו מאוד מעורים במה שקורה במרוקו. ועולם האינסטגרם, דיברנו גם על זיארה, אז גם ברמה המוזיקלית, גם אני וגם נטע.
גם עולם הפופ, תשמע, כאילו.
כן, אנחנו מאוד בעולם האינסטגרם.
אנחנו עוקבים אחרי האינסטגרם של ביורק, של מדונה, של רוסליה.
גם זה, אבל כמובן גם של איסטגרם.
כולם מושפעות אגב, כולם. עכשיו מדונה הוציאה לפני איזה, פחות משנה, קליפ כאילו לגמרי, גם שיר כפר כזה, שיר של נשים שהן שרות יחד, איזה שיר גשם ממש עתיק, שהן שרות אותו בקבוצה וזה. אז אני בעצם מוצאת איזושהי הצדקה לאומנות נשית שהיא לגמרי אימפרוויזורית, כאילו, שאפשר כאילו לקחת ממנה את מוטיב האימפרוביזציה. וזה מדהים.
יש גם מיאוס, אני חושב גם אצלנו, זאת אומרת, אני יכול להגיד על עצמי, יש מיאוס קצת מתכנון יתר, למרות שדברים נראים מופקים יותר היום, אבל הצורה היא הרבה יותר פתוחה בעיניי. זאת אומרת, המוזיקה האנדלוסית, אגב, יש לומר גם שגם בתוך מרוקו יש מאבק תמידי כמובן, כן? בין, נקרא לזה ערביות, סלש גם אנדלוסיות, הדבר המכובד, המלכותי, כן. מול הדברים שבאים מלמטה, הגנאווה וצורות נכון, מוזיקליות נכון. ואומנותיות. גם, אגב, גם בעולם האומנות הפלסטית זה מאוד בולט. כל הסגנון הסווירי, יש ממש אומנות מסווירה, זה ממש ז'אנר בתוך העולם האומנות המרוקאי שהוא מאוד מעניין, הוא מאוד אפריקאי ומאוד צבעוני.
זה ביוק מה שאישם אמר לנו, זוכר?
כן, ברור.
יש לנו חבר חוקר מוזיקה באוניברסיטת קולומביה, והוא מרוקאי, והוא אמר לנו...
שקוראים לו?
הישאם איידי. הוא הוציא ספר מאוד מעניין שנקרא Rebel Music, שהוא מדבר על, כאילו, על מוזיקה בעולם המוסלמי, כמוזיקה של בעצם של מחאה. ויש שם פרק שלם שעוסק במוזיקה יהודית בעולם הערבי. שהוא חקר, כאילו, מוזיקאים, וזה שאנחנו מכירים גם. אז הוא אמר לנו שכאילו מרוקו, מה זה מתאמצת שהמוזיקה האנדלוסית תהפוך להיות המוזיקת הדגל, ומשקיעה כספים וזה וזה, בסוף הגנאווה מנצחת כן, את הכל. באים כולם לפסטיבל הגנאווה במרוקו, כאילו, באלפים. נג'ינה, השיר האחרון שגם יצא, שיר שהוא בעצם, כתבתי אותו כמין תשובה שלי לאן הוא בנו, שיר שמדבר בעצם על הפעולה, גם סוג של שיר הגירה, שיר מאגרים, שמדבר על הפעולה הזו של אנו בנו, אנחנו עכשיו עברנו ממקום, מנקודה א' לנקודה ב', הגענו לכאן מאיזשהו עולם תרבותי לעולם תרבותי אחר. היו לנו דרכים מסוימות לחיות את חיינו, לתת יד לאחר, לחשוב על אלוהים, ומה נהיה מאיתנו? הבית האחרון מדבר על מה נהיה מאיתנו. עכשיו, האמירה הזו היא אמנם אמירה שמדברת כאילו על מה שאני מרגישה בקהילה שלי, ועל מה ש... אבל מצד שני, זה יכול לדבר על סיפורם של, של מאגרים בכל העולם, שמגיעים ממקום א', שבו היה סוג של נינוחות, של הרגשה ביתית, למקום ב', שבו הם בהיאבקות, בהישרדות, מתנהגים בצורה
אבל לא נת, מספיק. אבל נת, את מתארת משהו שמי שלא שמע את השיר ידמיין קינה.
חנה ג'ינה?
כן, שיר עצב, שיר בדמעות, ואז רואים אותה חולה לבמה, וכל ההרכב עושה, זה שמח. כולם רוקדים.
תראה, שמח ועצוב במוזיקה מרוקאית, זה לא רלוונטי. כאילו, אנשים רוקדים ובוכים. אני אתן לך דוגמה מושלמת. הייתי בשבת חתן, עוד לפני שבכלל שרתי במרוקאית, ילדה רגילה, ממוצעת, הולכת עם ההורים של שבת חתן אצל הדודים החרדים בתל אביב. כבר נשמע מורכב. ואנחנו יושבים שם, והוא הביא, הדוד הביא איזה פייטן, ששר כאילו לצד פיוטים בעברית, גם כמה שירים מרוקאים. אז אני יושבת כמו ישראלית ממוצעת, מסתכלת על הפייטן, והוא מתחיל איזה מוואל במרוקאית כזה בערבית, וכולי כזה, כן, חכה לרגע של הכפיים, מסתובבת, אני רואה את כולם בוכים. זאת אומרת, אני בעצמי הרגשתי שהדבר הזה הולך להיות שמח, אבל כולם שם היו בדמעות, בזיכרונות, זאת אומרת, יש בה, כשאתה נוגע בשפות אם, בשפה שיש בה, היא טעונה היסטורית, אז זה לא משנה מה, זה יגרום למנעד של רגשות אצל כל מיני אנשים. זאת אומרת, אתה תשמע את הקצב, אתה תרגיש איזה וייב שמח וחנג'נה, והוא קיים שם, אתה לא מדמיין את זה. אבל מצד שני, בן אדם ישמע את המילים האלה ולא יודעת מה, ויחשוב, וואו, כאילו, יש פה חתרנות, יש פה אמירה. ובן אדם אחר יגיד, וואו, איזה נוסטלגיה, כאילו... זאת אומרת, זה מה שמעניין גם לראות את האומנות כשהיא קשורה לכל כך הרבה תפיסות וסטריאוטיפים. באמון וציפייה אנו בנו. בלי רכוש ובלי בסיס אנו בנו. זרים ובלי שפה אנו בנו, באמונה ומחשבה אנו בנו. מה בידינו לעשות? למה נותר לנו לקוות? בית שקט וביטחון. בלי פחד לעולם. מבקשי אלוהים אנו בנו, ידינו ביד הגר אנו בנו, מארץ אבותינו אנו בנו, ממדבר אחד למדבר אחר אנו בנו. עבדים לשלטון אנו נהינו, עבודים ללא דרך אנו נהינו, סגורים מפני העולם אנו נהינו, לסבל ובדידות אנו בנו.
השאלה באמת של האחרונה, זו שאלה שאנחנו שואלים את כולם, מה אתם מרגישים הכישלון הכי גדול שלכם?
משהו שבאמת מייסר אותי זה תחושת ההחמצה. ואצלנו, בגלל שאנחנו גם בשנים האחרונות, כל כך הרבה היינו בקשר עם מבוגרים, ניגענו הרי, אנחנו מדברים על זוהר אלפסיה, וזה כמשהו מיתולוגי, אנחנו ניגענו עם אנשים שניגנו איתה. זאת אומרת, גם במרוקו וגם בצרפת, זאת אומרת, יצרנו קשרים שהם באמת עמוקים עם אנשים שהם 50 שנה מעלינו. ולצערנו גם הם הולכים לעולמם. ורק בחודשים האחרונים...
שניים.
שניים,
שאני... מרסל בוטבול, שעמית תיעד אותו בטנג'יר, הלך לעולמו מקורונה.
ושייח מואיזו,
הוא לא היה חבר שלנו, אבל כן.
עמית אבל היה קצת יותר קשור אליו, ומואיזו קרוצ'י.
שהוא אמר...
שהוא משפחת קרוצ'י, מקסים, ומאי קרוצ'י, כל המשפחה.
שרק לפני שנה וחצי היינו אצלו בבית, וגם צילמתי אותו, ובן אדם מאוד מאוד מורכב וחכם, וסופר מוכשר.
חתרני.
אני חושב מרסל בוטבול הוא דמות שהיינו מאוד מאוד קשורים אליה, הוא היה חי בטנג'יר, עד כאילו...
הוא לא היה בישראל, הוא לא דיבר עברית.
וזה אנשים בעצם, שאם נגיד הכישלון זה שאולי...
פספסנו אותם.
קצת פספסנו, גם אנחנו. אני מדבר על ביקורת עצמית לחלוטין. פספסנו אותם בענק, הייתי יכול, אני חושב
כל על כל יום שעובר אני מפספסת בן אדם כזה. יש מישהי באופקים שאני מתה לישראל, יש איזה מישהי באיזה, במושב הדרת. כל פעם אני כאילו מקבלת שמות וזה, ואני אומרת, אני, זה כישלון שאני לא מצליחה לפנות לזה את הזמן, ולקחת, לא יודעת מה, מונית, לנסוע לשם, לשבת איתה יום שלם, להוציא ממנה את הדברים, וכאילו, כן, זה, 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 יש כל כך הרבה מה לעשות.
נזל קיים. עמית חי כהן, תודה רבה.
תודה לכם, תודה על האירוח. לחבב עמלו
לוילה. הפרק הוקלט במרתף המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. וערדו על הזוהר אלפסיה. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולצמן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר, והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף, ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.